הנושא הבא הוא נושא בעקבות ספר נהדר שהגיע אליי בימים אלה, כדבר האלוהים חי הוא, של יאיר זקוביץ' וסרג' רוזר. שניהם פרופסורים. זקוביץ' הוא פרופסור אמריטוס בקתדרה על שם האב טקדאג'י אוצוקי בחוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, וסרג' רוזר הוא חוקר עמית במרכז לחקר הנצרות ופרופסור חבר בחוג למדע הדתות של האוניברסיטה העברית בירושלים. והאגרת על האגרת אל העברים בהוצאת מאגנס, כמובן הוצאת מאגנס, שמספקת לי מפעם לפעם ספרים נהדרים שמאפשרים לי באמת להיכנס למקומות שונים, צריך לומר, במסגרת התוכנית הזאת. ואני רוצה לומר שלום ושבת שלום לפרופסור סרג' רוזר.
שלום לך, בוקר טוב.
תקן אותי אם אני טועה. כן, אני שומע אותך מצוין.
אוקיי.
תקן אותי אם אני טועה. בזמן האחרון, ישוע מקבל פתאום מין כאילו, איך נאמר את זה בעדינות? הוא מקבל פתאום הרבה מקום. אני אתן לך דוגמה, בימים אלה גם יצא ספר על אומנות של אומנים ישראלים, אומנים יהודים ישראלים בעקבות ישוע. ספר גדול, מעניין מאוד, על, על, על אומנות שמתחברת לצליבתו של ישוע. כמובן, אנחנו אחרי עידן הקרנבלים המפורסמים וצום הלנט לפני הפסחה, והנה הספר שלכם, שמונה שיחות על האיגרת אל העברים, שלדעתי זה באמת אחד החלקים היותר, נאמר ככה, מרתקים בברית החדשה. מדוע? מה קרה ליהושע שהוא פתאום שוב פרץ לחיינו? בכזאת תנופה.
תראה, להגיד מדוע, תמיד השאלה מורכבת ביותר, כן. זה שר ההיסטוריה כנראה מחליט ככה, וזה הולך בגלים. אבל אפשר לומר שכבר החל מראשית המאה הקודמת, עם העבודה של יוסף קלאוזנר, מתעורר עניין רב בין כותבי עברית, בין השאר, כמובן, בראשית הנצרות. גם בישוע עצמו, גם בחסידיו, וכנראה שהגל, עוד גל אחד הגיע עכשיו, ואני מניח שבעשור האחרון יש יותר מודעות לכך, שבנוסף לכך שכמובן שהכתבים המוקדמים של חסידי ישוע, או שאנחנו מכנים את זה הנצרות הקדומה, כן, בנוסף לכך שהם מעידים על תופעה מאוד מעניינת ביהדות בית שני, כן, תופעה שולית, או אני יודע, פחות שולית, יותר שולית, משיחית, בנוסף לכך יש בכתבים הללו הרבה עדויות על מה שמכונה בדרך כלל היהדות הרחבה. העדויות שחסרות לנו ממקומות אחרים, או שהן העדויות צצות רק בספרות חז"ל הרבה יותר מאוחרת.
אגב, אני
יש יותר מודעות לכך שזה בעצם מקור מידע שלנו לא רק על האנשים הללו, על התנועה המסוימת, אלא גם על יהדות רחבה.
מיד נדבר על שמונה השיחות, ונשאל באמת האם היו שיחות כאלו, ומדוע ישוע מתעקש לכתוב אל העברים, שזה בעצם סוג של אנחנו, בעצם הוא פונה לכאורה אלינו. אבל לפני זה עוד שאלה שמסקרנת אותי, אני לא בטוח שלך תהיה את התשובה הזאת, אבל הרי אנחנו יודעים שלא מצאו את קברו, לא מצאו שרידים לגופתו של ישוע, או שהסיפור שהוא עולה לשמיים, אבל עדיין, יש איזשהו משהו במחקר שכן מנסה לבדוק האם יש שרידים לאיש היה או לא היה?
תראה, אני אשאל אותך שאלה, כן, האם יש שרידים למישהו מלפני 2000 שנה? אבל פשוט ישוע הוא כל כך חשוב שאנחנו שואלים את השאלה שאנחנו בדרך כלל לא שואלים לגבי אנשים אחרים.
כן.
אז בדרך כלל כל מה שיש לנו, וזה כמובן היתרון הגדול של יאיר ושלי, שאנחנו עוסקים בנרטיבים. אנחנו לא מנסים לשחזר את העובדות במרכאות או בלי מרכאות ההיסטוריות, אלא אנחנו עוסקים במה שאנשים חשבו, האמינו, ומה שהם ביטאו בכתבים שלהם.
הייתה לו ביקורת לישו, לישוע, הייתה לו ביקורת קשה מאוד בעצם על, על אופן ההתנהגות של היהודים בבית מקדשם ובאורח חייהם. בעצם זה מה? זה שמונה? זה איגרות שאיגרות תוכחה היית קורא להם?
תראה, אז קודם כל, האיגרת אל העברים לא נכתבה על ידי ישוע עצמו, ואנחנו לא יודעים על ידי מי היא נכתבה. דבר אחד ברור, שהיא נכתבה ונשלחה או נועדה לאנשים שהם חיים בתקופה שכבר אחרי הסתלקותו של ישוע. כלומר, אלו אנשים שהם חיים, וזה מה שריתק אותנו למעשה, אלו אנשים שהם חיים במשבר מתמשך, של הציפייה לחזרתו של ישוע, חזרה שהיא לא מתרחשת. וזה הניסיון הגאוני או הנואש, זה תלוי את מי שואלים, כן, לשוות, להעניק משמעות לתקופת ההמתנה. אז אפשר לומר שזה איגרת שהיא מטפלת במצב, במצב משברי, שהוא דווקא בהיעדרו של ישוע. ישוע לא נמצא, או אם תרצה לפי בעל האיגרת, הוא נמצא בשמיים, אבל מבחינת האנשים הם מצפים לחזרתו והם נוחלים אכזבה אחרי אכזבה. כלומר, כך שמבחינה מסוימת האיגרת היא מתייחסת לנצרות או לתנועה שהיא אחרי הסתלקותו של ישוע, כשכבר הציפייה לחזרתו היא נחלשת.
אתה תסכים איתי שאם אני עושה הגבלה בין הספר שלכם והעובדה שהאיגרת הזאת כותבים אותה בזמן של משבר עמוק וחיפוש אחרי משיח, תסכים איתי שהיא הייתה יכולה להיות מאוד אקטואלית גם לימים אלה, לא?
תראה, אני מצטער לומר את זה, אבל אם, אני חושב שהמצב המשברי ואיך אנשים מתמודדים עם המשבר של האכזבה או האכזבות מצטברות, זה מאוד אקטואלי וזה יכול להיות מאלף לכל, כמעט לכל אחד. יש, סיפרו לי שיש אנשים מאושרים שהם לא חיים בתוך משבר, אבל אנשים רבים חיים בתוך משבר של האכזבה, אבל זה על אחד כמה וכמה, אם אתה שייך לקבוצה, לתנועה שהיא חיה או היא נוסדה בציפייה דרוכה לגאולה. וברגע שאתה בונה לגאולה הקרובה, אז יש סיכויים לא מבוטלים לכך שאתה תנחה לאכזבה. ומהבחינה הזו, האיגרת היא כמובן מעבדה, טוב, לא טוב להגיד מעבדה על הצרות של אחרים, אבל היא מעבדה מאוד מעניינת איך אנשים מתמודדים עם האכזבה. מהבחינה הזו זה מעבדה שהיא מקבילה למעבדה של אנשי קומרן, שגם אנשי קומרן הם יתארגנו, ככל הנראה אם אנחנו מקבלים את הגרסה שהייתה קבוצה כזו, יתארגנו מתוך ציפייה לקץ הקרוב, ולאחר מכן עברו מאות שנים שהקץ לא הגיע. גם שם אנחנו רואים איך אנשים מתארגנים, איך אנשים מנסים למלא במשמעות את תקופת הביניים.
נכון. זה מאוד מעניין שהזכרת את הקומרנים, כי באמת בעמוד 231 בספריכם, פרופסור רוזר, כדבר האלוהים חיו, שמונה שיחות על האיגרת אל העברים, באמת בעמוד 231 מרתק, מצאתי את האזכור ואת ההקשר שאתם באמת עושים לקבוצה הקומרנית. תשמע, אני רוצה לשאול אותך, זה מאוד מעניין, בסופו של דבר אפשר להסיק או להניח מתוך הספר שלכם או מתוך אותה איגרת על העברים, של עברים צריך לומר למאזיננו שזה עין בית רש יוד מם, לא עיוור שאינו רואה, אתה יודע, פתאום
כן,
חשבתי על
עצמי. כן, חייבים להדגיש את זה.
כן, 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 טוב, היה להדגיש את זה. האם באמת כתוצאה ממשבר אפשר להבין את היווצרותה של דת חדשה? זאת אומרת, אם לא היה משבר, אם לא היה את הקונפליקט היהודי-רומאי, אולי הנצרות לא הייתה נולדת אל העולם?
תראה, כפי שכולם יודעים, בהיסטוריה אין דבר כזה אילו, כן? אז קרה מה שקרה, והיו, אני יכול להגיד רק דבר אחד, שאנחנו רואים שהדת החדשה, הנצרות, היא קמה גם בזכות זאת שאנשים מסוימים, היו כנראה אנשים שהתאכזבו, פרשו מהתנועה, אבל אנחנו לא יודעים שום דבר עליהם, אבל היו אנשים שהצליחו להתגבר על המשבר, משבר אחרי משבר, בהתחלה משבר הצליבה של המשיח, לאחר מכן משבר עיכוב הקץ, והיו אנשים שהצליחו לפרש את עיכוב הקץ כדבר מאוד חשוב, והצליחו למלא את החלל הזה של ההמתנה הבלתי נגמרת במשמעות גרנדיוזית. אפשר לומר שמי שמצליח להתמודד, אז הוא זוכה לקבל איזה ישות חדשה.
מרתק לדבר איתך, ועוד יותר באמת מרתק לקרוא את הספר שלך, פרופסור סרג' רוזר ושל פרופסור יאיר זקוביץ', כדבר האלוהים חיו, שמונה שיחות אל האיגרת אל העברים, הוצאת מגנס, והמון תודה לך על השיחה הזאת.
תודה, ברצון. כל טוב.
כל טוב.